אתם מאזינים לפודקאסט זמנים. שלום, ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט של זמנים. אני אלה איילון ואיתי כאן אסף מונד. זמנים הוא רבעון בנושא היסטוריה בעריכת פרופסור איריס רחמימוב. הרבעון נוסד בבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב בשנת 1979. קיים זמנים יוצא לאור בשיתוף בית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שזר. בפרק הראשון אנחנו מארחים את פרופסור מירי אליאב פלדון. פרופסור אליאב פלדון היא פרופסור אמריטה בחוג להיסטוריה כללית של אוניברסיטת תל אביב, יושבת ראש החברה ההיסטורית הישראלית וכיהנה כעורכת זמנים בשנים 2003 עד 2015. שוחחנו עימה על מאמרה לודוויקו דיברטמה, מתחזה סדרתי. המאמר פורסם בגיליון 133-134 של זמנים שיצא בשנת 2016. הפרק עוסק ברובו בתקופת העת החדשה המוקדמת, תקופה במתמחה פרופסור אליאב פלדון. תקופת העת החדשה המוקדמת מתוארכת לרוב במאות ה-16 עד ה-18 ונחשבת לחלקו הראשון של העידן המודרני. גילוי אמריקה בשנת 1492 הוא אחד המאורות אשר נהוג לראות בהם את ראשית תקופת העת החדשה המוקדמת, והוא נתפס בעיני בני אירופה כגילוי העולם החדש. האזנה נעימה.
שלום אירי.
שלום וברכה.
ככניסה למאמר שלך על לודוויקו דיברטמה, המתחזה הסדרתי, אולי תספרי לנו בככה, בכמה מילים על ספרות המסעות של שלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה המוקדמת, כלומר, אם אני מבין נכון, מאות 15 עד 17, פחות או יותר?
כן. זאת תקופת התגליות. לכן יש פתאום שפע של ספרות שמתארת ארצות לא מוכרות או מסעות לארצות לא מוכרות, ויש הרבה מאוד בבת אחת, הרבה יותר. יש כמובן גם ספרות מסעות בימי הביניים או גם בעת העתיקה, אבל ברגע שמתחילים מסעות התגליות, החל מבערך אמצע המאה ה-15, כשמתחילים לרדת, שהאירופאים מתחילים לרדת לחופי אפריקה, וכמובן אחרי קולומבוס וגילוי אמריקה והמסעות למזרח, יש שפע של ספרות מסעות. חלקה על ידי אנשים שבאמת יצאו למסע ומתארים אותו, חלקה על ידי אנשים ששמעו סיפורים ומדווחים עליהם, וחלקה בדיונית. זאת אומרת, חלקה באמת דברים שאנשים שלא היו, לא נסעו, וממציאים מסעות, או אם לא ממציאים לגמרי, אז מפריזים מאוד, ומה הם ראו, ואיפה הם היו, וכמה הם נסעו. אז זאת הופכת להיות אחת הסוגות המאוד פופולריות. זאת גם ספרות שהיא מיועדת לא רק למלומדים, אלא גם לקהל יותר רחב, שזה בשבילו בין ספרות בידור, כי יש מלא כל מיני דברים אקזוטיים ודרמטיים והרפתקאות, אז גם אנשים מאוד פשוטים היו מאזינים, לאו דווקא קוראים, אבל היו, מישהו היה קורא להם את סיפורי המסעות האלה, וזאת אחת הסוגות הכי פופולריות בעת החדשה המוקדמת. זה תחליף אם אתה רוצה לסדרות טלוויזיה, לשמוע מה ראיתי בהודו, מה ראיתי בפירו, אלה הם ספרי המסעות. שוב, כמובן יש גם קודם, יש גם בימי הביניים, אבל יש פריחה אדירה בין המאות ה-15 למאה ה-18 של הספרות הזאת.
עוד לפני גילוי אמריקה, כלומר.
זה מתחיל לפני, כן, יש כבר במסעות במאות ה-13, 12-13, שעשו למזרח, כמובן הדבר הכי ידוע זה מרקו פולו, ספר המסעות של מרקו פולו, שזה התחלת המאה ה-14. אבל ויש גם ספרות בדיונית של מסעות, יש כמובן ספרות על מסעות לארץ הקודש, שזה תת סוגה של ספרי מסעות בכלל, אבל ברגע שמתחילים באמת לצאת מגבולות אירופה במספרים גדולים, ושוב, עוד לפני קולומבוס, זה מתחיל, כן, הפורטוגלים מתחילים באופן שיטתי לרדת לחופי אפריקה ולגלות את יבשת אפריקה, שקודם בעצם לא הכירו אותה. זאת אומרת, הכירו את צפון אפריקה, אבל לא את מה שנמצא מדרום לסהרה. אז ברגע שמתחילים המסעות לאפריקה, ואחר כך לאמריקות, וכמובן גם למזרח, אחרי המסע של וסקו דה גאמה ב-1498, שגילה את הדרך סביב אפריקה להודו, אז יש גם מתחילים מסע שיטתיים במשך הרבה מאוד שנים, קודם כל הפורטוגלים, אבל אחר כך מצטרפים אחרים, והמזרח כולו שהיה ידוע באופן מעורפל, אבל עכשיו מתגלה במלוא היקפו ובמלוא הדרו, ומגיעים הרבה מאוד דיווחים, אז גם ספרות מסעות למזרח אסיה נעשית מאוד פופולרית.
כשאנשים קוראים את הספרים האלה, הם מאמינים? כלומר, מבחינתם זה לקרוא אמת או לקרוא דמיון?
זאת שאלה מאוד טובה, מפני שחלק מהסיפורים האלה הם בדויים, ואין להם כלים להבחין בין מה אמת ומה בדיה. אז קשה לי מאוד לענות לך כשאנשים קראו מה הם חשבו. הרושם הוא שהם קיבלו את זה כאמת, כסיפורי אמת. אבל לא לגמרי, והרבה מהספרים הם באמת תערובת של גם וגם. למשל, אפילו אם נלך אחורה, מרקו פולו, עד היום יש ויכוח, הוא כן הגיע לסין או רק שמע שמועות על סין, מה מכל הספר שלו הוא אמת? הם לא ידעו להבחין. קצת אחרי מרקו פולו, בהתחלת המאה ה-15, מתפרסם ספר שהיה מאוד פופולרי, שרדו ממנו, זה עוד לפני המצאת הדפוס, כן? שרדו ממנו מאות עותקים, זה הספר של ג'ון מנדוויל. עכשיו אנחנו אפילו לא יודעים מי האיש, זה גם שם בדוי, והספר שלו יש בו תיאורים של מסע לארץ הקודש שמבוססים על תיאורים אחרים, קיימים, וכל השאר זה בדיה. אבל זה היה ספר מאוד מאוד פופולרי. כן קיבלו את זה ברצינות, לא קיבלו את זה ברצינות, זה יצר את דימוי העולם או לא, אנחנו לא יודעים. אני קשה לי מאוד לענות לה. זה גם הפכה כך אותו דבר לגבי המכתבים של קולומבוס, או התיאורים של אמריגו וספוצ'י, שכנראה רובם כן היו אותנטיים. אם הם קיבלו את זה כאמת או כבדיה, מאוד קשה לדעת. מאוד קשה לדעת. הרי התיאורים הם לא פחות פנטסטיים מהדמיון. גם תיאורי המציאות הם פנטסטיים. מתגלים עמים ותרבויות ונופים ובעלי חיים שבאירופה אף פעם לא ראו. אז מישהו כתב מההיסטוריונים שבעצם המציאות חיזקה את הבדיה, מפני שכן, הם אמרו, אם יכולות להיות ציפורים כאלה, אז למה לא יכול להיות ארץ שכל אפריה זהב, כן? הכל התקבל באותה מידה של רצינות. ולכן זה באמת מאוד בעיה לדעת. ובחלק מהמקרים אנחנו עד היום מתלבטים עם כמה מהסיפור האמיתי וכמה הוא בדוי.
תראי לשאול אולי בהקשר הזה, זה מעין שאלה כפולה, האם היו סיפורים או ספרים כאלה שנכתבו במוצהר כבדיונים, שהכריזו על עצמם כבדיונים, ואולי כמעין המשך, האם הספרות הזאת שימשה באיזשהו מקום בתפקיד פוליטי גם ביקורת על ממשלים, או כמו האוטופיות למשל, שנכתבו באותה תקופה ואחרי, ולא, באמת שהאוטופיות זה השוואה.
האוטופיות זה דוגמה מאוד טובה, כי לחלק הראשון של השאלה שלך, כשתומס מור ודומיו אחר כך כותבים חיבורים, שמטרתם היא באמת פוליטית-חברתית מובהקת, הם מלבישים את זה בתוך סיפור מסעות, והציבור אז, לפחות בחלקו, יש לנו עדויות, חשב שזה באמת סיפור מסעות. למרות שכל מי שקורא את זה בזהירות רואה את האירוניה ואת המשחקי מילים, שזה כן, די מומצא, אבל זה המסגרת נותנת לזה מראה של ספרות מסעות נורמלית, והיו אנשים שקיבלו את זה כך. אז אני לא יודעת להגיד לך אם יש מישהו שממש, כן, יש ספרי מסעות קצת יותר מאוחרים, נגיד מהמאה ה-18 של גוליבר ודומיו, שזה מוצהר סיפור בדיה, וזה אנשים כבר ידעו שזה לא אמיתי. אבל לפני כן קשה מאוד לומר אם היו כאלה ואם איך קיבלו אותם. האוטופיות זה דוגמה מאוד טובה של באמת אומרים, הנה יש העובדה שגילינו מבחר, מגוון כל כך גדול של תרבויות אחרות ושל משטרים אחרים ושל צורת חיים אחרת, זה מאפשר לנו למתוח גם ביקורת על מה שקורה אצלנו בבית. עכשיו, רוב האוטופיות האלה זה באמת, קודם כל הן מסרטטות תמונת ראי של של החברה הקיימת, והם לא באמת מתעניינים במה היה אצל האינדיאנים או אצל ההודים או אצל כן, אלא הם רוצים להציג תמונה של החברה שלהם רק מתוקנת, כן, שבה כל הצרות שיש לנו עכשיו נעלמות. אז זה משהו על, זה שימוש, זה משתמשים בספרות המסעות ככלי באמת להציג אלטרנטיבות לחברה הקיימת.
ואז הם כותבים בעצם לפי שלושה מחוקים של ז'אנר.
כן, זה, החל מתומס מור יש ז'אנר כזה, יש סוגה כזאת שיש לה כללים, שברוב המקרים זה באמת עטוף בסיפור מסע. וזה נותן לזה כאילו איזה ריאליזם, איזה, כן, תוקף של משהו שהוא יכול מאוד להיות, כי שמענו סיפורים על פרו, אז למה לא יכול להיות סיפורים כאלה על ארץ אוטופיה, שהיא כמובן ארץ דמיונית ובדיונית.
במאמר את מתארת שלוש נקודות שבהן לודוויקו בברור המציא, שיקר, איך לתאר את זה?
כן, כן, חלק זה לגמרי בדוי, או חלק מבוסס על איזשהו גרעין של אמת שהוא תיאר אחרת, או הגזים, או הפריז, או לא ברור לנו איך הוא הגיע לתיאור הזה. אז אני בחרתי שלושה מקומות, אבל יש עוד דברים כאלה שבהם ברור שזה מבוסס על משהו, זה מבוסס על איזשהו דימוי שיש לו, זה מבוסס על משהו דומה שהוא ראה, אבל הוא רוצה להציג את זה באור יותר דרמטי או באור יותר אטרקטיבי, או באמת יש למשל הסיפור על זה שהוא ראה חדי קרן במכה. יש שם איזה גרעין של אמת בסיפור הזה. עכשיו, אנחנו יודעים שאין חדי קרן. זה, כן, זאת דמות, זה חיה מיתולוגית. אבל משהו הוא ראה שם, שהוא חשב שיהיה משכנע לאירופים אם הוא יציג את זה כחדי קרן. אז אם זה היו איזה חיות אפריקאיות שניתנו במתנה לסולטן במכה, או שלא ברור מה הוא ראה. הוא ראה שם משהו, אבל הוא מתאר את זה זה הביטוי שהוא יודע. אז זו דוגמה אחת. אבל אחר כך יש גם אחד הדברים שתמיד עניינו גם את החוקרים בארץ, או חוקרים שעוסקים בהיסטוריה יהודית, יש אצלו התיאור הזה של איזה הר של יהודים במדבר, איפשהו בין מכה ומדינה, ששם יהודים חיים על איזה הר, והם יהודים גמדיים, הם נורא נורא קטנים, הם נורא נמוכים, והם רצים ועולים בהר הזה עירומים כמו עיזים, והם שונאים את המוסלמים, והמוסלמים לא יכולים להתקרב לשם. היו יהודים באזור הזה, לא סביר במאה, שבתקופה שלו, במאה ה-16 עוד יש שם שבטים יהודיים, זה כבר לא סביר, אבל זה מבוסס על איזשהו תיאור. למה הוא מתאר אותם כגמדים? אולי כי הוא ראה אותם מאוד מרחוק והוא לא הביא בחשבון את הפרספקטיבה, לא ברור מה הסיפור, אבל זה סיפור מאוד מוזר. וכך גם דברים אחרים, שיש איזשהו גרעין שם שהוא לא בלתי סביר, והשאר זה דמיון ודימויים ורצון להישמע יותר אטרקטיבי לקורא שלו באירופה, או יותר מעניין.
הוא יודע שהוא משקר? או ממציא עד כדי שקר?
אני חושבת שהוא יודע. כן, אני חושבת שהוא יודע, כי גם בדברים באמת המקומות שנגיד במזרח אסיה שהוא מתאר, שדי ברור שהוא לא הגיע לשם, הוא יודע שהוא לא היה שם. אבל זה מבוסס על איזה שהם גרעינים של אמת. מישהו אחר שהיה שם וסיפר לו. ואז הוא לא, במקום להגיד, מישהו סיפר לי שביווה זה כך וכך, הוא אומר, הייתי ביווה וראיתי כך וכך. אבל אני חושבת שהוא יודע, כן, שהוא לא לגמרי מוליך את עצמו שולל.
בהשוואה לספרים אחרים בתקופה, ספרי מסעות שהצליחו יותר ונקראו יותר, יש בסיס להניח שהיו שיקולים מסחריים מאחורי ההמצאות שלו? זאת אומרת שהוא המציא או שיחק עם האמת כי הוא קיווה שזה...
כן, אני חושבת שכן, אנחנו נמצאים כבר ב-50-60 שנה אחרי המצאת הדפוס, ספרים מודפסים, קודם כל צריך לשכנע מול שידפיס את זה, זה נמכר, לא מתעשרים מזה כי אין זכויות יוצרים, אבל זה, אתה רוצה לזכות בתשומת לב ובפופולריות, ואולי תזכה בזכות זה באיזה תפקיד חשוב, אז כן, אני חושבת שכן, הוא רוצה לספר סיפור שיהיה מאוד פופולרי. ובמידה מסוימת הוא מצליח, יש כמה מהדורות של הספר הזה, כולל תרגומים לשפות זרות, אז זה במידה רבה, בלי ספק, תקנה לו מוניטין מסוים באופן יחסי. אחר כך זה נכלל, יש אחר כך קבצים שמוציאים גיאוגרפים בעצם, אנשים שהתעניינו בסיפורי מסעות ולקטו אותם לקבצים. אז הספר שלו נכלל בקבצים הידועים של סיפורי מסעות.
איך עוזרים הביתה אחרי כזה מסע? האם הוא פשוט ממשיך, אנשים שכותבים כאלה ספר מסעות ממשיכים בחייהם הרגילים, נהיים ידועים, כלומר נשמע שהוא לא יתעשר מזה?
זאת שאלה קשה, מפני שתלוי אם יש לנו אינפורמציה על מה קורה כשהוא חוזר הביתה. אז במקרה שלו אנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו יודעים שהוא חזר הביתה, אנחנו יודעים שהוא כתב את זה וכתב את הסיפורים האלה, או סיפר אותם ומישהו פרסם אותם. לא תמיד אנחנו יודעים מה קרה. מרקו פולו בראשית המאה ה-14 חזר ונעצר, כי היה וישב בבית כלא, כי היה סכסוך בין ונציה לפדובה, או אני כבר לא זוכרת איפה הוא ישב, ישב כמה שנים בבית סוהר. יש שאלה מעניינת שבה אני עוסקת עכשיו, שמאוד מטרידה אותי. האנשים האלה שיצאו למסעות, בדרך כלל, אלה שיצאו מזרחה, לא למערב אלא למזרח, בדרך כלל נאלצו לפחות חלק מהזמן להתחזות למוסלמים. היו כאלה שאחר כך שנתקעו איפשהו במזרח וחיו שנים כמוסלמים. לפעמים אפילו התחתנו עם אישה מקומית וילדה אליהם לילדים וכן הלאה. הם חוזרים לאירופה, ומה מעמדם? מישהו שבמשך שנים חי כמוסלמי, האם הוא כופר? מה, איך הכנסייה, איך השלטונות באירופה צריכים להתייחס אליו? אז יש, ומדובר לו, הנושאים הם רק חלק קטן מהסיפור. יש מאות אלפים, אם לא מיליונים, של נוצרים שהתאסלמו מרצון או מאונס. מה קורה כשהם חוזרים הביתה? וזה הופך להיות לשאלה שמאוד מאוד מטרידה קודם כל את הכנסייה הקתולית, אבל גם שלטונות אחרים באנגליה, בארצות אחרות, מה עושים עם הבוגדים, הם קוראים להם רנגייטס, הבוגדים שהתאסלמו, ועכשיו הם אומרים, אני בעצם נשארתי נאמן לנצרות בליבי, התחזיתי מטעמים של ביטחון או אחרים, אני רוצה לחזור הבית. וזה אחד הנושאים שמעורר הרבה מחלוקות ודיונים באירופה באותה תקופה. אבל חלק, אני מניחה, חלק מכל הנושאים האלה חוזרים וחיים, חוזרים למשפחה, חוזרים הביתה, חוזרים, ושוב, יש הנושאים המפורסמים, כלומר, אנשים כמו קולומבוס, לפעמים זכו בתהילה ולפעמים לא. קולומבוס לא, שהמשיך להתעקש עד יום מותו שהוא הגיע להודו ולא הכיר בזה שהוא הגיע ליבשת חדשה, מת בחוסר כל. אחרי 4 מסעות חזר לספרד, חזר הביתה ומת בחוסר כל. כל הפרסים שהבטיחו לו המלכים ששלחו אותו, הוא לא קיבל אותם. אז יש כל אחד זה סיפור אחר. אלה שבאמת זכו בתהילה וזכו, בדרך כלל זוכים במשרות בחצר של המלך, כי הם מביאים איתם מידע חשוב, אז הם זוכים בכל מיני תפקידים, אבל לא כולם. זה מאוד, תלוי מאוד מתי ואיך וגם בטיפוס עצמו, כי יש כאלה שיותר עוררו אמון, יש כאלה שפחות. קולומבוס למשל נחשב לבדי, הוא לא עורר הרבה אמון.
באמת להמשיך מה שהתחל לדבר עליו, המאמר הזה הוא חלק ממחקר מרחב שלך על מתחזים רנסנס. אם תוכלי להגיד מה היו מאפיינים של התחזות בכלל, לאו דווקא כחלק מספרות מסע ומסעות, בתקופה כזו שבה כל מושג הזהות הוא מאוד שונה אולי מה שאנחנו מכירים היום, והיכולת לאשרר זהות של מישהו.
אני מאוד פוחדת בכלל מהמושג זהות. אני לא בדיוק יודעת מה זה. זה מושג מאוד נזיל, ומאוד, אם אני אשאלו אותך, אותך, מה הזהות שלכם? הגדרה היא מסובכת, אתה קודם ישראלי, אתה יהודי, אתה גבר, אתה, כל מיני חלקים בזהות שלך, והם משתנים והם לא קבועים. אז אני נזהרת מזהות. מה שאני כן עסקתי בו, זה העניין של אמצעי זיהוי. זאת אומרת, איך הזולת והשלטונות יודעים מי אתה, ולמה להם חשוב להם לדעת מי אתה. עכשיו, אחת הטענות הבסיסיות שלי, גם בספר שכתבתי על מתחזים בתקופה הזאת, היא שהעובדה שיש בעת החדשה המוקדמת אין ספור מתחזים מכל מיני סיבות, היא שגורמת לשלטונות לנסות לפתח יותר ויותר אמצעי זיהוי. הבעיה הקרדינלית, הבעיה העיקרית של התחזות, זה התחזות דתית. זה לא הנושאים האלה, שזה חלק מהסיפור, אבל זה חלק קטן. הסיפור הגדול זה העניין של התחזות דתית, בייחוד אחרי הרפורמציה, אבל גם לפני הרפורמציה, ואנחנו מכירים את זה בעיקר מספרד, מהתופעה שאצלנו בספרי הלימוד נקראים האנוסים. מה זה אנוסים? זה אנשים שהכריחו אותם יהודים שהכריחו אותם להתנצר, והם חיים כלפי חוץ כנוצרים, ולמעשה בבית ובלב ובפנים הם ממשיכים להיות יהודים, או הם מקיימים יהדות. לא כל היהודים שהתנצרו, התנצרו מאונס, אבל חלק כן, וחלק באמת המשיכו לקיים יהדות בסתר. יש המספרים היותר גדולים בספרד, או בחצי האי האיברי, זה לא יהודים, זה מוסלמים שנאלצו או בחרו להתנצר, וחיו בסתר כמוסלמים. אז זה פרשה שקודמת לרפורמציה. אבל אחרי הרפורמציה, כשאירופה מתחלקת בין העולם הקתולי לעולם פרוטסטנטי מאוד מגוון של כל מיני כנסיות, הרבה מאוד אנשים הסתירו את אמונתם האמיתית וחיו כלפי חוץ על פי דת המדינה, דת המקום. וכאלה יש באמת שוב מאות אלפים, אולי יותר. ואם לא, הולכים גם לאמריקה נגיד, ששם הכריחו או שכנעו את רוב האוכלוסייה המקומית, אלה שאנחנו קוראים להם אינדיאנים, להתנצר. ברור לנו לגמרי, גם עד היום, שחלק מהם ממשיכים לקיים את האמונות הקודמות, האמונות הפגניות או הקודמות של לבו הספרדים, ורק כלפי חוץ התנהגו כנוצרים. אז ההתחזות הדתית היא תופעה ענקית, היא תופעה בממדים עצומים, בייחוד בתקופה הזאת. אז זה עניין אחד. ואחר כך יש הרבה סוגים אחרים של התחזות, של נשים שמתחזות לגברים, שוב, מכל מיני סיבות. זה לא טרנסג'נדרים, זה לא העניין שבאמת הן מחליפות זהות, אבל הן מתחזות לגברים, כי לנשים היה קשה מאוד לתפקד מהרבה בחינות, ויותר נוח להיות גבר. למשל, להפליג לארצות אחרות. לנשים בודדות אסור היה לעלות על ספינות להפליג להודו או להפליג לאמריקה, אז הרבה התחזו לגברים. היו מקצועות שהיו סגורים בפני נשים, נשים שהתחזו לגברים, אז זאת עוד שאלה של התחזות, ויש עוד ועוד ועוד. אנשים שהתחזו למומחים למקצועות שהם לא באמת למדו, כן? מתחזים לרופאים, מתחזים למשפטנים וכן הלאה. מתחזים לקבצנים, לשוטט בדרכים ולקבץ, זה אסור, אבל אם אתה מצליח להתחזות, אנחנו גם מכירים את זה עד היום, אני לא יודעת, להתחזות לנכה שיש לו רישיון לקבץ נדבות. ואז השלטונות אומרים, רגע, אבל אני רוצה לדעת מי הוא מי, ומה באמת הזהות של האיש הזה, של האדם הזה, הוא גבר, הוא אישה, הוא קלוויניסטי, הוא מה הוא. ואז ממציאים כל מיני מסמכים. אנחנו בפעם הראשונה, יש לנו יותר ויותר ניירת, בירוקרטיה, מסמכים שאומרים לך מי אתה, ומה מותר לך לעשות, ולאן מותר לך ללכת, כן, ובאיזה עבודה מותר לך לעבוד. אז זה מה שהעסיק אותי באמת. זאת אומרת, העניין של הקשר בין ריבוי צורות ההתחזות מכל מיני סיבות להתפתחות, להצטברות גוברת והולכת של אמצעי זיהוי. סוגים של דרכונים, סוגים של כל מיני אמצעים לזהות אותך, גם בניירות, אבל גם בקביעת כללים של מה מותר ללבוש בכל מעמד או בכל מקצוע, כולל דברים איומים שהיו מסמנים בברזל מלובן, עבריינים, כדי שהם לא יוכלו להסתיר את העובדה שהם נשפטו כעבריינים, וכן הלאה. אז חלק קצת מזה יש גם קודם, למשל, כן, בשביל יהודים שנאלצו ללבוש איזה סימן על הבגד, או מוסלמים, אבל זה מגיע לממדים עצומים בעת החדשה המוקדמת. זה אחד הכלים של בניית מדינה, בניית שלטון ריכוזי ששולט באוכלוסייה שלו, יכול לדעת מי כל אחד ולאן הוא שייך. והתרומה שלי, אני לא המצאתי את זה, אבל התרומה שלי זה החיבור בין ממדי ההתחזות לממדי הבירוקרטיה. נאמר את זה כך.
זה ממבשרי המדינה המודרנית.
במידה רבה, כן. במידה רבה, כן. המדינה רוצה לדעת, חשוב לה לדעת מכל מיני סיבות, כל אחד, לאיזה מעמד הוא שייך, לאיזה מקצוע הוא שייך, לאיזה מין הוא מגדר, היינו אומרים היום הוא שייך, לאיזה, כן, כנסייה וכן הלאה. כל זה... כל זה נעשה מאוד חשוב.
אני אחזור ללודוביקו.
כן.
במסע אין את אמצעי הזיהוי, אלא אז אפשר לשקר.
נכון. זה נכון. זה אחד היתרונות שיש לנוסעים, שהם מתרחקים מהבית, לא מכירים אותם. כי גם בבית קשה מאוד להתחזות. השכן מכיר אותך. כן, אז קשה מאוד להסתיר את הזהות האמיתית שלך, ואתה מתרחק מהבית למקומות רחוקים. אף אחד לא מכיר אותך, ואז אתה יכול ללבוש כל מיני... מסכות וכל מיני תפקידים שאתה לא יכול לעשות את זה כשאתה קרוב לבית, ולפעמים אתה חייב, אבל גם אם אתה לא חייב, זה, יש בזה איזה הרפתקה ואיזה התרגשות גדולה פתאום להיות מישהו אחר. יש סיפור, אפרופו נשים שמתחזות לגברים, יש סיפור נהדר על מחורה בסקית, נערה מארץ הבסקים, שתחת שלטון קסטיליה, והיא... היא בורחת מהמנזר כשהיא נערה, היא בת 16-17, היא בורחת מהמנזר, מתחזה לבחור, עולה על אונייה, מפליגה לעולם החדש, זה במאה ה-16, ושם מצטרפת לצבא הספרדי, ובמשך עשורים משרתת כחייל בצבא הספרדי, מגיעה לדרגה די גבוהה, ואף אחד לא חושף את זהותה האמיתית, ורק באיזשהו שלב היא מנהלת דוקרב עם איזה גבר אחר בצבא הספרדי, וכך מתגלה שהיא אישה, מחזירים אותה בבושת פנים לספרד, ואז בספרד אומרים, אבל היא בכל זאת הייתה גיבורה, והיא, כן, גיבורה של אמיצה, וכן, לוחמת חשובה, ומרשים לה, וזה פעם מאוד נדירה, שהיא מקבלת רישיון מהמלך להמשיך להתלבש כגבר, ולהמשיך לחיות כגבר. אז יש עליה ספרים, יש עליה מחזות, אבל זו דוגמה כזאת. אבל באמת, היא לא הייתה יכולה לעשות אותו דבר, היא נשארה בקרבת הבית. בפירו, או בברזיל, או במקומות רחוקים, אפשר היה ללבוש כל מיני תפקידים, כן.
אני אשאל לגבי משהו שכתבת בסוף המאמר, על כך שבמידה רבה, תורכת שם איזושהי השוואה בין הקוראים, בני התקופה לקוראים היום, ואומרת, כותבת שגם היום יש הרבה מאוד מידע שבסופו של דבר הוא שקרי, בין אם בכוונה ובין אם לא, וההבדל הוא שהיום יש לקוראים יותר נגישות למקורות מידע שיכולים לאשר את המידע או לאמת אותו. מה שרציתי לשאול בהקשר הזה, זה מכיוון שאנחנו במידה רבה חיים בתקופה של הצפת מידע, שלא על הגבול הזה, או שכבר אפילו עברנו את הגבול הזה, האם דווקא מרוב מקורות מידע, אולי היכולת לאמת מידע קצת חוזרת אחורה אל המקום שבו אתה לא באמת יכול לדעת מה נכון ומה לא נכון?
כן, אני חושבת שזה בדיוק כך, שאנחנו... אני רואה את זה גם בתגובות של אנשים, או אפילו של הסטודנטים, על... אתה לא יכול לדעת, אתה פותח, אתה מחפש, אומנם ויקיפדיה חדלה להיות בעיני החוקרים איזה משהו ממש מסוכן, בסך הכל יש שם דברים טובים מאוד, אבל אתה מחפש ערך מסוים, ואתה מקבל כל מיני אינפורמציות עליו, ואין לך דרך ממש רצינית לשפוט מה מכל האינפורמציה שקיבלת הוא מהימן ולא. אז לנו נגיד כחוקרים, כאנשי כן, היסטוריונים, אבל גם חוקרים אחרים. אנחנו תמיד ידענו לשפוט חוט של ידע שהגיע לפי המקום, לפי האכסניה שבו זה התפרסם. כתבי עת רציניים, הוצאות לאור רציניות, וידענו שיש הבדל בין מה שקראנו באיזה מחקר שהתפרסם במקום מכובד לבין איזה ידיעה סנסציונית באיזה עיתון צהוב. היו לנו הכלים האלה. היום אין לך כל כך, וזה מאמץ הרבה יותר גדול לסנן את הידע המהימן מתוך הידע הבדוי או השקרי, שוב, כמו שאמרת, לפעמים בכוונה, לפעמים לא בכוונה. יש, הסיפור שאני מספרת בסוף עם הטעות בוויקיפדיה לגבי ורטמה, שמייחסים לו איזה ציורים הודיים שצוירו הרבה אחריו, הרבה אחרי זמנו, וברור שלא הוא יכול היה לצייר אותם, אבל מישהו יצר את הקישור הזה, וכך זה נכנס לוויקיפדיה, וזה יישאר שם עד שמישהו יתקן אותם, אבל והקורא לא יכול לדעת, אין דרך לדעת. ואני חושבת שמבחינה זאת אנחנו במצב כן, די דומה, אני לא יודעת אם חזרנו אחורה, אבל אנחנו גם בעת החדשה המוקדמת, וזה קשור גם למסעות, אבל זה קשור בעיקר להמצאת הדפוס, הייתה איזו הצפה של ידע במושגים של הזמן ההוא. אנשים נחשפו פתאום להמון אינפורמציה, ולא היו להם שום כלים לדעת מה מהימן ומה לא. והבתי הדפוס והעיתונות שמתפתחת במאה ה-17 הפיצו הרבה מאוד דברים סנסציוניים, שקריים, הסתה, כל מיני דברים, ואנשים באמת לא יכלו לשפוט. הסיפור שאני תמיד נותנת כדוגמה מובהקת לבעיה הזאת, זה עניין הצד המחשפות שמתפתח באירופה בתקופה הזאת, בין המאה ה-15, בעצם התחלת ה-16 ועד למאה ה-18. יש גל של משפטי מחשפות, של אנשים, בעיקר נשים, אבל לא רק נשים, שמרושמים בשיתוף פעולה עם השטן. זה לא סתם אישה שיודעת איזה לחש להחזיר את האהוב, אלא ממש בשיתוף פעולה עם השטן. עשרות אלפי אנשים נשפטו ברחבי אירופה באשמה הזאת, ואין ספק שלדפוס היה תפקיד מאוד חשוב בעניין הזה, שהוא הפיץ את הסיפורים, הוא הפיץ את השמועות, הוא הפיץ את ההסתה, הוא הפיץ את הדיווחים על המשפטים, ואפילו אנשים מאוד רציניים. אומרים, מה זאת אומרת? אם השופט המאוד חשוב הזה האמין שהיא מחשפה ושהיא משתפת פעולה עם השטן, אז איך אני לא אמין? אז זה, כן, זה סיפורים, יש סכנה גדולה בהפצת ידע שאין לך כלים לבקר אותו. ובלי ספק אנחנו נמצאים קצת במצב דומה, קצת במצב דומה היום.
תודה לפרופסור מירי אליאב פלדון. האזנתם לפרק הראשון של פודקאסט זמנים. ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת המייל zmanimpodcast@gmail.com. להשתמע בפרק הבא.